התיאור על ידי הגורו יוגה והתיאור על ידי ארבעת הכוחות, שניהם נחוצים, לא, כן. שאלה טובה מאוד. התיאור שאנחנו עושים של הנקטר, זה נקרא בטיבטית דוצי בפג'אן. תגידו דוצי בפג'אן. דוצי זה המילה הטיבטית לנקטר, התרגול עם הנקטר שיורד. התרגול הזה רק מצליח. אם אתם מיישמים את ארבעת הכוחות של התרגול. הרי אנחנו מתחילים את התרגול במקלט, נכון? מקלט בחוכמה. מקלט בחוכמה שמבינה ריקוד. זה הכוח הראשון. כוח הבסיס. כשאתם חושבים על המגרעות וכך הלאה, שמופיעות כחומר שחור בגופכם, מראש אתם קוראים לזה בעיה, נכון? אתם קוראים לזה מכשול. לאור החוכמה שרכשתם ולאור ההבנה של קרמה, זה צריך להיות מלווה בחרטה כנעל מה שעשיתם. אתם מבינים עכשיו איך זה מכשיל אתכם. נכון? אז זה הכוח השני. כמובן שאם אתם מתחרטים ומבקשים מעלמה עזרה וזה, ואתם אחר כך ממשיכים לעשות אותו דבר, לא קרה שום דבר. תיאור לא שווה. כדי שהתיאור יעבוד, אתם צריכים להחליט להפסיק את ההתנהגות הזאת, או לפחות להתאמץ להפסיק אותה, אם זה משהו שמאוד קשה, לפחות בזמן מה, לעשות לעצמכם מטרות שיקדמו אתכם. ויש את הפעולה המתקנת, זה הכוח הרביעי, התרגול הזה הוא פעולה מתקנת. תודה רבה על השאלה הזאת, השלמה חשובה. אז קודם יש פה תודה וברכות, ועכשיו, מה מקום משכנה של קרמה? האם בגוף? האם במיינד האישי? האם יש בנק קרמה בו לכל אחד יש חשבון אישי? מה קורה ברגע המוות עם הקרמה שצברנו? אין בה קרמה כללי, יש בנק קרמה אישי. איפה הוא נמצא? תחפשו ותגידו לי. אבל יש בנק קרמה אישי, כי אפשר לבדוק את זה. מה שזורים, אנחנו קוצרים. האם הוא בגוף, האם הוא במיינד? הגוף שלי והמיינד שלי זה הקרמה שלי. הגוף שלי הוא תוצאה מקרמה שזרעתי. עם הגוף הזה אני עכשיו עוד ממשיכה לצבור קרמה. אז הגוף שלי לא נפרד מהקרמה שלי. הקרמה נשמרת בזרם התודעה שלנו והיא עוברת איתנו מגלגול לגלגול, אלא אם כן נלמד לטהר אותה. והיא זו ששומרת אותנו בסמסר. המוות לא מחסל קרמה. במוות נגמרת הקרמה של להיות בגוף הזה. זה הכל. אבל כל מה שעוד לא הפשיל ביתי ממשיך בזרם התודעה, כי התודעה לא נגמרת כשהגוף נגמרת. זה כל הקטע של התרגול הבודיסטי, אחרת בשביל מה. אנחנו לא יכולים על ידי מוות להיפטר מזה. אם היה אפשר, אז הדבר ההגיוני היה להתאבד. אבל אנחנו לא מציעים את זה. כי גם זה צובע עוד קרמה שלילית של הריגה, וגם זה לא פותר את הבעיה. ממשיך הלאה. האם כשעושים את טקס התיחום לרוחות איננו מטפחים רשום שהדברים המסוכנים באים מחוץ לנו ושיש להם קיום משל עצמם? האם לא כל הרע בעולמי בא מנגעי הרוחנים? יופי של שאלה. כל הטקס, כל הפתקים וכל המסמרים האלה הם פתקים ומסמרים. הסיבה שזה עובד זה בגלל הריקוד. זה רק יעבוד אם אני מבינה שהרוחות המזיקות הן השלכה שלי. זה שהם השלכה שלי לא עושה אותם פחות ממשיים, כמו שזה שהגוף הזה הוא השלכה שלי לא עושה אותם פחות ממשיים. אז הכל תלוי בהבנה של ריקות והיישום שלה למקרה של הכוחות המזיקים, במקרה הזה. אנטידוט להסחת דעת בזמן מדיטציה ומה מקורם. דיברתי על זה קצת כשעשינו את המדיטציה על המכשולים למדיטציה, ואנחנו מדברים על זה הרבה בקורס מספר 3, אז מי ששאל את השאלה מוזמן להקשיב בקורס 3. ופה שוב תודה, ואחר כך כמורה של דרמה, שבכוונתו להביא הערה לכל הברואים דרך מילותיו, איך מתייחסים לאנשים שמזלזלים, שואלים שאלות בנימה מזלזלת על הנושא, האם להתעלם, לנסות להסביר, לנסות להבין, האם השאלה באה מתוך עניין? ברור לי שזה קרמה שלי. כן, בהחלט צריך לראות איפה נמצא השואל. זה אחד מהכישורים שאנחנו מבקשים שהלמה ייתן לנו, לדעת מה להגיד, למי להגיד, מתי להגיד וכמה להגיד, ואיך להגיד. אם אדם שואל מתוך התגרות, או מתוך איזה מין מאבק כוחות, או לראות מי צודק, או הדעה של מי יותר חזקה, אז אין טעם להיכנס לדיון כזה, הוא מזיק. כי אז מתפתחת גישה מזלזלת בדרמה. תעברו לנושא אחר. כדי שהדיון בדרמה יביא תועלת למישהו, צריך מלכתחילה להיות עניין כנה. אפילו קצת עניין כנה. אפילו שזה עוד לא מפותח, אבל צריך לה להיות כנות בשאלה. כי אם השאלה באה ממקום של הוכיח שאתה טועה, אז אין שום סיכוי. צריכה להיות כנות במובן שאדם באמת מתעניין מה יש כאן. אם זה איננו, אז צריך לחזור אחורה כמה צעדים, וליצור איתם יחסים של אמון. קודם כל לעבוד דוגמה אישית בהתנהגות שלנו, שהם יראו שמשהו בתרגול שלנו עובד אצלנו, ואז הם ירצו אולי לשמוע יותר, שייצרו יחס של התייחסות של כבוד אלינו, בגלל מי שאנחנו. לא בגלל מה שאנחנו אומרים, אלא איך שאנחנו מיישמים את הדברים. ואז יש סיכוי בעתיד שהם יתעניינו. ומיומנות של איך לחלק דרמה זה דבר גדול, אז תעשו את התרגול ויבוא. האם יש תמונה ויזואלית של מסלול המדיטציה של גורו יוגה כמו שיש בלאמרים? לא ידוע לי, אבל זה לא כל כך מסובך פה, יש פה הרבה פחות שלבים. יש פה את המדק שוב, שזה התיבור של מה שלא טהור, לזה יש שלושה חלקים. אחר כך היו כל ההדמיות עם האור הזהוב שעשינו. ואתם לא חייבים בכל מדיטציה לעשות את הכל. בוודאי שלא, זה הרבה. אם אתם ברטריט, אתם יכולים לקחת, נאמר, את ההדמיות עם הטיהור, עם האור בצבעי הקשת, את זה לא הייתי מפצלת, הייתי עושה את זה כיחידה. אבל אתם לא חייבים גם לעשות את כל שאר הדמיות באותה מדיטציה. אתם יכולים להתמקד בחלק ולהיכנס עמוק לחוויה. לא היה לנו את הפריבילגיה הזאת לעשות את זה כאן, אבל בבית או ברטריט, בוודאי, זה יופי. האם הבקשות לברכת הלמה ובודיסטטווה יכולות לכלול את כל מה שעולה בדעתי בדרך להערה, או שעליי להגביל את הרשימה למספר צנוע של איכויות לצורך ניקוד? אתם יכולים גם זה וגם זה, אתם יכולים לבקש, תעזרו לי להגיע להערה, ואתם יכולים לעשות את זה ספציפי, גם זה וגם זה. מה זה שעוזר למיקוד זה תודה על הלימוד הנפלא, עזרתי להתקדם ולהגיע לתובנות ופגעי פשוט וברוכי. שאלה לגבי לפרש את תוכנה. רציתי לדעת אם הספרים של הדלאי לאמה על הבודיזם ואמנות העושר, סיפורו של מתי ריקר, שייכים לקטגוריות הבאורים הנכונים והטובים עבורנו. בוודאי כל ספר של הדלאי לאמה מומלץ באלף המלצות. סיפורו של מתי ריקר ראיתי, אני ממליצה עליו לגמרי. על פי הידוע לנו, בני אדם, יש רגע שבו ביצית וזרע נפגשים ומתחיל להתפתח העובר, למה לא יכול להיות שהיה רגע כזה ביצירת כדור הארץ? כל הדברים האלה של העבר וההיסטוריה וכל זה, איפה הם קיימים? איפה ההיסטוריה הזו קיימת? במיינד שלי. היא השלכה שלי, היא תמונה מנטלית שלי, בדיוק כמו שהרגע הזה הוא תמונה מנטלית שלי. מה שיקדם אותי זה להבין מה הזרע והביצית של הסבל שלי. ואיפה אלה באו? ואיך אני יצרתי אותם? ואיך אני יכולה לחסל אותם? אם ארצה למדות על יותר משלמות אחת באותה מדיטציה, כיצד להתבצע מעבר בין השלמויות? אתם יכולים לעשות את הדברים השחורים שיהיו שייכים לשתי שלמויות, ולטהר אתם בבת אחת, או לגמור את הטיפול באחד, ואחר כך לעבור לטיפול בשני, אם יש לכם זמן ו... ועוד יש לכם יכולת ריכוז טובה. אל תשבו מעבר ליכולת הריכוז שלכם, כי אז המדיטציה לא טובה, וזה יותר אתכם הרגלים לא טובים. אז לפי מידת הזמן שאתם יכולים לשבת בריכוז טוב, ככה תכוונו את המדיטציה. Okay. אם נרצה לשלוט על שני נושאים שונים באותה ישיבה, למשל מדיטציה ללמה ואחר כך טונגלן, כיצד יתבצע מעבר בין המדיטציות? והרבה הרבה תודה. שני נושאים באותה ישיבה אפשר לעשות במיוחד, כמו שהצעה כאן, להתחיל עם הלמה ולהמשיך במשהו אחר כמו טונגלן. זה מאוד טוב להתחיל כל ישיבה עם הלמה, כי זה מה שמביא את החסד להצלחת החלק השני של המדיטציה. אנחנו גם עושים את זה בשלבים המוקדמים, אנחנו מביאים את הלמה ועושים איתם בחסד, את הקידות ואת המנחות וכל זה אנחנו עושים עם הלמה. זה מאוד טוב להתחיל ככה כל מדיטציה. עכשיו, אם לעשות באותה מדיטציה גם טונגלן, גם מדיטציה למוות וגם וגם וגם, שוב, תלוי כמה ריכוז יש לכם. אם אתם יכולים לשבת 3 שעות בלי לזוז בריכוז חד נקודתי, תבורכו, כן? אם אתם עוד לא שם, אז עדיף לא לבלבל את עצמכם. יותר טוב לקחת נושא אחד, כמו טונגלן, כמו מדיטציות על מוות, כמו המדיטציות האלה, ולהישאר עם אותה מדיטציה או אותו סוג של מדיטציה למשך תקופה, אולי חודש, אולי חודשיים. מה שקורה שאם אתם נשארים, אתם נכנסים יותר ויותר לעומק, ואם אתם מתמידים לעשות את זה כל יום, אז אחרי כמה זמן שאתם נכנסים להרגל של הסדירות, אז שאתם מתיישבים ביום שלישי בבוקר, אז זה כאילו... וממשיכים את איפה שעזבתם ביום שני. אתם ממש ממשיכים את אותה המדיטציה והיא הולכת ומתעמקת. ואתם מבינים, מקבלים יותר ויותר תובנות ויותר ויותר התנסות חווייתית וכך הלאה. וזה נהדר. ומה שקורה שזה מגיע לאיזה שיא. ואחרי זה מתחיל לדאוך קצת, ומן קצר אחרי זה מתחיל להתייבש. אז אל תתנו לזה להתייבש. כשזה מגיע לאיזה שיא, אתם מרגישים שיש קצת ירידה, יכולות להיות תנודות, אבל... אם נגיד אחרי שבוע אתם מרגישים שכבר לא כל כך אתם נהנים וכבר לא כל כך בא לכם על המדיטציה הזאת וכבר לא מתחדש הרבה, זה כבר כאילו סרט ישן, ספר שקראתם כבר, אז תחליפו נושא. זה הזמן להחליף נושא, להחליף את סוג המדיטציה. אבל עד שזה לא קורה, עדיף להישאר עם אותו סוג מדיטציה זמן מה. עכשיו אם יש לכם קורסים וכך הלאה, אז יש לכם מדיטציות קצרות שהקורסים מבקשים, אבל תסתרו בנוסף למדיטציות הקצרות, נושא מרכזי שאתם עודדים עליו, עיקר המדיטציה, נגיד בבוקר אתם עושים את החצי שעה שלכם, ואולי בערב את הרבע שעה של המדיטציה לקורס, וזאת העיקרית, תמשיכו בצורה כמו שתיארתי עכשיו, תתנו לה להתפתח, 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 עד שאתם מרגישים בשלב הזה זה לא מתפתח יותר, ואז תעבור לנושא אחר, וכעבור זמן, כעבור סבב של מדיטציות, אולי עוד שנה, אתם חוזרים לאותו נושא ותבואו אליו ממקום אחר ותמצאו בעומק אחר. כיצד נראה הגן עדן של מנג'ושרי? איך נראה הגן עדן של מנג'ושרי? לפי הקרמה של מי שמשליך אותו. אז אם תתרגלו החלפת עצמי בזולתי, אוקיי? האם יש דרך שתעזור לפתח רגשות אותנטיים במדיטציה כלפי הלמה? נער בן 16 מקושר אצלי לחוסר ניסיון. לא כשהוא בודה. שבודה יש לו כל הניסיון שבעולם וכל היכולת להיות בן 16 כל הזמן. מפני שזה שיא העונות של הפרנה. שיא הפריחה. אז אתם רוצים את הדמות הזאת שהיא בשיא עונה, במלוא עונה. והשאלה פה, רגשות אותנטיים, או שיותר מבינים מה זה הבודה הזה, ככה זה נהיה יותר ויותר אותנטי. וזו שאלה מאוד קנה, כי זה לוקח זמן. אנחנו לא יכולים לכפות את זה על עצמנו, אנחנו לא יכולים לזייף את זה. זה דורש התעמקות וזה דורש לימוד. אז זה יופי של שאלה. אם המיינד שלי בשקט וצלל עמוק במדיטציה והגוף רגוע ונעלם, ואני לא מסוגלת לעקוב אחרי ההדמיה ב-100%, האם עליי להתאמץ ולהחזיר את עצמי להקשבה מלאה, כי אני מפספסת הרבה קטעים ושומעת את הקול והדיבור ברגע ולפעמים בכלל לא. לא בגלל שאני חולמת. מיינד צולל, בכל מיני אופנים הוא יכול לצלול. תלוי באיפה אתם נמצאים. הוא יכול לצלול כי איבדתם ריכוז. תלוי באיזה רמה אתם במדיטציה. אם אתם מאוד קרובים לשינה, אז אנחנו נדבר אז. אבל אם אתם עוד לא שמה, אז המצב הזה של הצלילה, של הספייסינג אאוט, הוא מאוד נעים והוא מאוד מפתה. יש תחושה מאוד נעימה בגוף, חום כזה, פאזינס כזה, המיינד מרחף לו, הוא לא כל כך במגע עם העולם. וזה קוראים ספייסינג אאוט. זה אחד מהמכשולים במדיטציה. הוא מאוד מפתה וזה מבלבל אותנו. זה לא ריכוז. אם זה מה שקורה, ולפעמים אני שומעת, לפעמים לא, אז צריך להילחם ולהישאר עם האובייקט, לא ללכת לשם. וכשזה קורה, אז יש לנו תיקונים, זה מים ששוקע, אז צריך להדק את האחיזה, תקשיבו לקורס 3. זה אחת מהסכנות במדיטציה. אני כמעט לא מצליח לראות דברים בהדמיה, רק להחזיק אותם רעיונית. איזה קרמה עליי לשתול כדי לזרז תהליך הראייה בהדמיה. להמשיך לנסות. להרבה אנשים מאוד קשה לראות תמונות. ויש אנשים שמאוד קל להם לראות תמונות. להמשיך להתאמץ. זה יבוא. לא לוותר. התרגול למען כל הברואים זה אצלי כרעיון ופחות כרגש. איזה קרמה מחזקת רגש זה. יש לנו מדיטציות לפיתוח בודיצ'יטה. כמו החלפת הסביב הזולתי שלמדנו, או כמו השיטה של שיבת הצעדים, של לתרגל לראות את כולם כאימי, וכך הלאה. איך התרגול באמת יאפשר לי לעזור לכל הברואים? מכיוון שכל הברואים הם השלכה שלי, כפי שאני השלכה שלי, כשאני מטהרת את התודעה שלי, אני נאלצת להשליך את הגן עדן של מנג'ושרי, ואז אתם תגידו לי איך אומרה. היום בבוקר יהיה אוטובוס מטיילים והם ירדו והסתובבו בשטח המוגן שלנו, אזור הרטרי, התרגשתי כאילו זה חילול קודש, האם זה נגע לחוש כך? אנחנו לא היינו ממש ברטרית, אנחנו לא ממש סגרנו, עשינו תחום אבל הלכתם לחדרים שלכם, נכון? אז אתם לא נשארתם בתוך התחום, אז זה היה רק תרגול כדי שתדעו איך לעשות את זה ברטרית הלמת. כשאתם ברטרית הלמת אז אתם לא תגדירו תחום שכולל מקום שמטיילים מסתובבים בו, אוקיי? תגדירו תחום פרטי. ואתם יכולים להגדיר תחום פרטי שהסבירות שמישהו יבוא לשם היא קטנה, ועדיין יכול לבוא מישהו שלא ציפיתם להם ולא הזמנתם אותם. לא כדאי להיכנס לפאניקה מזה. הכי חשוב זה להמשיך את הריטריט, כי זה נדיר. זה מכשול שבא, זה קרמה שלכם, אז תראו שיש קרמה כזאת, תראו שעוד יש לכם קרמות לתאר, ואם אתם נכנסים לרגשות, זה יכול להפריע, זה יכול לגרום לונג. יש סוטרת הלב שאתם יכולים לקרוא, אתם יכולים לעשות מדיטציה ציבור, לעשות שוב את החומת הגנה, כמו שעשינו במדיטציה, ולהמשיך ברטריט. זה קרה לי ברטריט, ובאמת נכנסתי ללחץ מאישה שבאה, שידעתי אפילו מי, אבל לא ציפיתי שהיא תבוא. והיא באה, היא פתחה את הדלת. היי, I'm here! ובאמת נבהלתי, זה היה אחד הרטריטים הראשונים. אמרתי, don't come in! היא נעלבה ביותר, היא לא חזרה. אבל אני אחר כך הייתי בוויברציות, אז לקחתי את סוטות הלב, וזה עזר. איך לשמור, לבצע הכי טוב, החלפת עצמי וזולתי יחד עם שמירה מוחלטת על חירות הזולת ועל חירותי. החלפת עצמי וזולתי זה לא לכפות עליהם את עצמי. החלפת עצמי וזולתי זה לראות איך אני יכולה לעשות כדי להנעים להם. זה בשום אופן לא לכפות עליהם את עצמי. יחד עם לקרב אנשים רצויים ולהתרחק מאנשים נגועים במגעים רוחניים. העניין של לקרב אנשים רצויים ולהתרחק מאנשים נגועים, מי שמופיע בחיים שלי זה לפי הקרמה שמפשילה לי. אז אם מפשילה לי קרמה טובה, אני תופס אותם כאדם רצוי. אם מפשילה לי קרמה פחות טובה, מופיע לי אדם שהוא בלתי רצוי. אבל הם לא רצויים או בלתי רצויים מצד עצמם, אין בהם את התכונות האלה. זה הכל השלכה שלי. אז גם אם אני מנסה בכל כוחי, מי שמופיע זה לפי הקרמה שלי. אז הדרך הכי טובה להרחיק אנשים נגועים זה לטהר את הנגעים שלי. כי אני משליחה מתוך הנגעים שלי, מתוך הקרמה שלי. אז התרגול של החלפת עצמי וזולתי, בין השאר אומר, אם אני רואה אותם סובלים, או אם אני רואה אותם דוחים, או לא נעימים, או לא רצויים, אני מבינה שאני עשיתי אותם ככה. הם פשוט, הקרמה שלי שהופיע לי ככה. זה הזרע שאני שתלתי והפשיל ככה, אתם זוכרים? הזרעים מפשילים ככה. אחד זה אני תופסת את המופע, ואחד זה המופע. זה אותו זרע קרמי. אותו זרע קרמי שמביא אליי את הבוס הצועק, הביא אותי אל הבוס הצועק. אז הדרך לעזור להם זה לטהר אותי. ולא לעשות אותם בשום אופן כי קיימים מצד עצמם. זה אי הבנה של התרגול. האם אפשר לקבל המלצות למקומות בטוחים שאפשר לעשות בהם ריטריט, התבודדות בארץ? אני יודעת שדודו פעם הלך למנזר, מנזר שדקנים, שמזכירים חדרים ושמה שקט נכון. אני לא יודעת כי אני לא חיה בארץ, אבל אולי יש מישהו שיש לו עצות יותר טובות. אנחנו רוצים להקים מרכז לריטריטים, אז אם אני רוצה לעשות ריטריט ואני מתקשה למצוא מקום שקט, מה אני צריכה לעשות? לעזור לאחרים למצוא מקום לריטריט שקט, ליצור תנאים לריטריט שקט. זה הקרמה הכי טובה. מסיפרתי לכם את הסיפור שלי, שלא ידעתי את כל זה, הייתי בתחילת דרכי, ובאו זוג גרמנים וחיפשו מקום לריטריט, ואז היה לנו בית גדול, נתנו את כל הבית להם ולמטפלת שטיפלה בהם בריטריט, ואנחנו עזבנו את הבית, ועשינו את זה פעמיים. ועשיתי את זה ככה, הייתה לי אפשרות לעשות את זה, לא חשבתי יותר מדי. אחרי זה היה לי שנה וחצי של ריטריטים רצוף, וכולם היו פרפקט. זה קרמה. אני מקשיבה לשיעורים באינטרנט, אך למי אני פונה במידה ויש שאלה שנמצאת בארץ? למי פונה? יש לנו פה קבוצות בכפר סבא, קבוצות בתל אביב. תצרי קשר. יהיה פורום בקרוב באתר שלנו. וליצור קשר עם האנשים בקבוצות. יש את ראות ולירן בקבוצה של כפר סבא, יש את אורית בקבוצה של תל אביב. דודו ודורית ולאה יתחילו עוד מעט ללמד, ויש קבוצה בצפון שלימור משתתפת בה, זה יובל. נעמי בכוכב יאיר, בקבוצה בדרום. האם ניתן בתרגול אחד לטהר מספר אי-שלמויות? אם אתרגל בסוף היום את הנגעים שצברתי באותו יום, הרשומים יהיו פחות חזקים. יופי של שאלה. תודה רבה על השאלה. האם ניתן בתרגול אחד לטהר מספר אי-שלמויות? אז הראשונה כבר מישהו שאל, האם באותה מדיטציה לעשות יותר משלמות אחת, לפי מידת הריכוז שלכם והזמן שעומד לרשותכם. עכשיו אל תצפו שעשיתם מדיטציה אחת ועכשיו הכל מטוהר. זאת אומרת, אנחנו זוכרים שוב ושוב, אתם זוכרים, קראנו בפרקן רימפוצ'ה, יש לנו עבודה לעשות, הרבה עבודה. אז אנחנו אמנם מדמיינים בשלב מסוים המדיטציה שאנחנו טהורים ונקיים, אבל צריך לחזור על התרגול הזה הרבה הרבה פעמים, כי יש לנו במתחתנו הרבה זרעים. אבל החלק השני של השאלה הוא נפלא, כי אנחנו כל הזמן, במשך כל יום, צוברים עבירות, כי אנחנו שרויים בבורות, אנחנו מתבטאים בצורה לא טהורה, אנחנו עושים דיבור מפלג, דיבור גס, דיבור אסטרק, אנחנו עושים את כל הדברים האלה. אם אתם יושבים בסוף היום, אם אתם יכולים אפילו מדיטציה קצרה, אתם עושים 21 מקצמות, עם ההדמיה של הטיהור, אתם אפילו יכולים רק את החלק הראשון של הטיהור, למטה, למעלה, באמצע, ותוך כדי זה עושים את המקצמות. זה עוזר למה שצברנו באותו יום ומונע מזה מלגדול. מי שרציני בדרכו זה חיוני. מבקשת לסכם את הקורלציות בין המתנות של הלמה בנקטר הזהוב עם הטיפות לשלמויות, לחוכמה, ליכולת ללמד. מה יכיל הכדור לטיהור המוסר, או הכדור לטיהור? אין קורלציה בין הדימוי שעשינו כמו הספר והחרב וכל זה לבין שלמויות ספציפיות. כל אחד מהדברים עובד על כל אחד מהדברים. האם אני אוכל לשתף אתכם בחוויות משלבים מתקדמים בדרך? מה רואים שם? משהו שייתן לנו עוד כוח? זה גם כל הזמן. תהיו טוב. לפעמים בין המילים. האם בבית קודם לעשות את כל השלבים המוקדמים ואז לחזור לבית שבו נעשה צ'גון? כן, זה רעיון נפלא. לעשות את השלבים המוקדמים. זה נהדר להתחיל מדיטציה בשלבים המוקדמים. זה מה שיוצר את התנאים להצלחה של המדיטציה. ואז לעשות צ'גון על בית ספציפי. זה בדיוק איך שטוב לעשות את זה. אם די תיארתי את מעשיי מחשבותיי, אך עוול וסבל חמורים נגרעים לבני אנוש שלא בסביבתי המיידית, אבל קרובה, אך אני מתעלם במכוון שלא במכוון ולא נוקט במעשים למניעת העוול והקלת הסבל. האם עדיין יש לכך מסקנות קרמיות? בוודאי. בוודאי. אם אני נמצאת בסביבה שיש בה עוול, ואם אני לא לוקחת אחריות על זה, אז אני רושמת, ראית עוול ולא עשית כלום. וזה יגרום לי סבל בעתיד. בוודאי, אנחנו חייבים לפעול לחיסול כל הסבל בעולם. זה אומר לנו מסור שאת נדפת. אתם זוכרים את הטיעון הלוגי היפה שלו? משום שכאב הוא עליי לחסלו, זה הכל. רק משום שהוא כאב. אם הוא מופיע, אם יש סבל בעולם שלי, אני משליחה את כל העולם שלי, קרוב או רחוק, את הכל. חובתי לחסל כל סבל שמופיע בעולמי. אז שואלת אורית, אז מה נעשה עם סדר עדיפיות? מה לעשות קודם? זאת אמנות גדולה. יש לך נדרי הפרטי מוקשה, יש לך נדרי הבודיסטטווה, ואת כבר יודעת שיש סדר עדיפויות ביניהם. בתוך נדרי הבודיסטטווה, אז יש לנו נדרים ראשיים ונדרים משניים, אז זה נותן לנו סדר עדיפויות. בתוך הנדרים הראשיים, הסדר שלהם אומר לנו הסדר עדיפויות. וצריך ללמוד, צריך ללמוד, ולהקשיב ללב גם, להקשיב ללב, וללמוד טוב טוב איך קרמה עובדת, כי חיוני שנלמד איזה קרמות הן יותר דחופות ויותר חשובות. כי במשך הזמן, כשאתם מתחילים להיכנס לדרמה, אז זה כבר לא יהיה אם ללכת לטיול לחוץ לארץ או לבוא לרטריט. אתם מבינים את החשיבות הזו, השאלה הזאת תיעלם. השאלה תהיה, לאיזה רטריט ללכת קודם? או האם ללכת לרטריט שלי או קודם ללמד? או האם קודם לתרגם או קודם ללמד? זאת תהיה השאלה, איזה דרמה לעשות קודם? ואז יתחילו הקונפליקטים ממש. מה ההיררכיה בין נגארג'ונה, מנג'ושרי וג'ייסון קאפה? כולם בודות. לא צריך היררכיה. זה חלון מזרחי וחלון מערבי. וטבעי שזה יקרה, ורק אתה הפוסק. לפעמים זו תובנה שהיא חשובה והיא מועילה לך והיא מאירה את עיניך וככה, ואתה אולי רוצה להיכנס לשם ולהסתכל מה יש שם בשבילך. ולפעמים זה הסחת דעת, ואתה צריך להחליט מה זה. אם זה הסחת דעת, אז אתה צריך לחזור לנושא המדיטציה. אם זה משהו שהוא מאיר את עיניך, אז תישאר שם ותחלוב את זה. אתה הפוסק. תודה רבה. כן, השאלה של מרי, את אומרת שהקרמה של לראות חולים זה בגלל שלא טיפלתי בחולים בעבר, אז מה עם רופא שהולך ומטפל בחולים? אז הוא כל הזמן רואה חולים. יש את השלב שדברים לא רצויים או לא נעימים כמו חולים מופיעים בחיים שלי, כי מבשילה לי קרמה כזאת. ויש שלב הרבה יותר גבוה שבו הבודיסטטווה הוא כבר טהור למדי, הבודה הוא כבר טהור לגמרי, והוא בוחר ללכת לגיהנום כדי לעזור ליצורים שם. אז הבודיסטטווה במכוון הולך וחושף את עצמו. הוא עשה לגמרי החלפת עצמי בזולתי. הוא בכוונה הולך איפה שעשה את זה. אז מסופר על מעשה שנטידבה, אחרי שהוא עזב שם את המנזר, הוא התעופף לו ונחת בדרום הודו, אחרי זה הוא המשיך והוא כל הזמן חיפש מקומות. בגלל שהיו לו סידיס, היו לו כוחות הלחושיים, הוא ידע איפה יש מלחמה או איפה יש רעה, והוא היה מתעופף למקום הזה ועוזר שמה לאנשים. הוא ניסה כבר בכוונה בא ושוטל את עצמו במקום שיש סבל ושהוא יכול לעזור. אז זה תלוי כמובן מה המוטיבציה של הרופא, אבל יש כאלה. ואנחנו לא יודעים אף פעם מי הוא מי. מהמקום שלי אני לא יכולה לשפוט למה הוא עושה מה שהוא עושה. אם מסיבות חומריות או מסיבות נשגבות. אני מציעה לכולכם לשנן את בעל פה, זו תפילה מאוד מאוד חשובה. לשנן את כולה בעל פה ותוסיפו את הבתים הנוספים. ואז מאוד טוב ללמוד את זה בעל פה, ואז כשאתם עושים את המדיטציה, הבית זמין לכם. אתם לא צריכים לפתוח דפים, אתם לא צריכים לצאת מהריכוז המדיטטיבי. הבית זמין לכם ואתם עושים את הצ'ייגום על הבית. אז זה גם טוב בשביל השארגום, בשביל המדיטציה סקירה, וגם בשביל הצ'גום, המדיטציה האנליטית. אם אתם רוצים הנחיה לריטריט, אז אם יש לכם זמן 10 ימים ללכת לריטריט, או שבועיים ללכת לריטריט, זה יהיה נהדר לשלב את זה עם המדיטציה של מקור כל חסדי. כלומר, להתחיל עם זה בבוקר נאמר, במשך היום לעשות את המדיטציה של מקור כל חסדי, ואולי לסיים עם זה בערב. הצעה. אני יכולה לסדר לעצמכם. השילוב של שניהם זה ריטריט נפלא. ואפשר לעשות את זה הרבה, הרבה. גם אפשר רק את זה. ואפשר רק את ההוגה. אם את יושבת ואת קוראת את זה כל יום, תעבור 3 שבועות עדיף ודלת. מעצמו זה יתנגן לך לפה. אתם יכולים דרך אגב לכאלה דברים להקשיב בנהיגה. לא לעשות מדיטציה בנהיגה. אבל להקשיב אפשר. זה כמו היומן, רק עכשיו אתם עושים גם טיהור. זה הטיהור שלהם. ולעשות 21 מקסמות. באופן מסורתי אנחנו עושים רק את הטיהור. הטיבטים מלמדים רק לעשות את הטיהור של המדרעות. גשם מייקל מוסיף גם תתקבו על הדברים הטובים. הוא אומר, תכניסו את זה גם במדיטציה. כן, כן, כן. אתם יכולים. יש להגיד את המקסמות עם ריכוז ועם מדיטציה ועם לחשוב על המשמעות וכל ההדמיות וזה, ויש רק להגיד אותם. רק מלהגיד אותם, ולא את הקרמה. אבל זה הרבה יותר טוב מאשר לחשוב מחשבות סרק או מחשבות לא טובות. אם יש לכם זמן לשרוף, אם אתם מחכים ברמזור או מה, זה דרך נהדרת לבלות אותו.
זה המחשב שאני עכשיו, זה המחשב שאנחנו עושים או גם שרמנטרות?
גם שרמנטרות, אבל זאת, סיפרתי לכם על כל הסגולות שלה, זה ברצינות, הרבה לעמות ישלחו אתכם להגיד 100 מקסמות ביום או שלא, לא רק רופאים טיבטים.
ללמה דבורה, בשם כולנו, ברשותכם. ללמה דבורה לה, שאין בלתה בעולם הסמסרי והאולטימטיבי בו זמנית תמיד. למדנו לשרתך ממקום עמוק יותר, בעקבות הטיצ'ינג הזה. מקום עמוק יותר וכנה יותר. ותודה לך על הטיצ'ינג הנפלא הזה ועל היותך מראה תאורה שלנו לטובתנו ולברכתנו המלאה. סדנת הגורו יוגה שלימדת אתה, אפשרה לנו לתחום תחום קודש. לתרגול של מסירות והתמסרות, כדי הפיכתנו לכלי טהור, מואר, שדרכו את תדברי, תלמדי, תבערי, תתפלמסי ותביא לכל הברואים חוכמה. כמו שצ'וקי עלה אמרה בתפילתה הזקה, דברי דרכנו, למדי דרכנו. לזה נשאף ולזה נפלל. לא נוכל להיות כלי טהור זה, אלא אם נקרצף יומם ולילה את קירות תודעתנו, משכבות שכבות של טפטים, שהודבקו זה על גבי זה כדי להסתיר פגמים, לחלוק, התפוררות ועצלות לחולל רמון של ממש. זה אפרופו פסח, כמובן. אנו יוצאים מכאן על שתי רגלינו הפיזיות, כאילו שתיהן רגל ימין, בזכותך כמובן. זו הייתה סדנה מופלאה ומדיטציות שמימיות. כמה נפלא לראות שהאור עשוי פוטונים ולא אטומים, שהרי אטום הוא אטום. ואילו האור נוכח בכל, אך לא תופס שום חלל, וזה במובן מסוים מזכיר רכות. עד לביקורך הבא, אנחנו מבטיחים לחסוך בחשמל, ולקיים שעון קיץ בגופנו, תודעתנו, ליבנו, דיבורנו, התנהגותנו ותרגולנו. גם כשאת לא כאן, יש לך בליבנו כס מפואר, ואת איתנו ומנחה אותנו בכל. תודה לך, בודה, כלילת הערה, מדהימה ואהובה. אוהבים אותך וקדים לך בשפלות רוח, מתוך השתאות, מול הנס של הופעתך בשמי תודעתנו. תודה רבה רבה בשם כל הסנגה. אני רוצה להודות לכם על הזכות המדהימה שנפלה בחלקי
ללמד אנשים כמוכם. הייתם מדהימים מדהימים כל הביקור הזה, מתחילתו ועד סופו, ולמעשה הרבה לפני תחילתו. כנראה עשיתי משהו נורא טוב שנפלה על ידי הזכות להיות איתכם. תודה רבה לכם. תודה רבה. אני רוצה להודות לכם, לכל האנשים שעבדו יומם ולילה כדי לאפשר את הביקור הזה, ואני יודעת שכולכם נתתם יד. וזה לא היה עניין קטן הביקור הזה, זה היה מבצע מסובך ומורכב ויקר, ועשיתם אותו בצורה פלאית ומדהימה, ועם מסירות ואהבה שיצרו את הקרמה בשבילכם לקבל את הרטוט הזה. הוא בא מכם, הכל שלכם. אני הייתי רק השליחה. תודה רבה לכם. אני מאוד אוהבת אתכם. תודה רבה.